לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע, כמו בשבוע שעבר, גם כן נקרא שתי פרשיות. הכל כדי לצמצם את הפער, אין לנו שנה מעוברת השנה. ואנחנו חייבים את פרשת נשא, קשורה לחג השבועות. אז מצמצמים, שנה הבאה יהיה לנו שנה מעוברת, נעשה כל שבוע בנפרד. אני רוצה לקרוא פסוק אחד מתחילת פרשת קדושים. רבותיי, פסוק שלכאורה פשוט. הקשיבו, ממש בהתחלה, איש אמו ואביו תיראו, תכבדו את ההורים, יראה מהם, הגמרא מספרת למה, מה זה תיראו ומה זה תכבדו, לא חשוב, זה לפעם אחרת, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. יש כאן שלושה משפטים, לכאורה אין ביניהם קשר. לפחד מהאבא, יפה מאוד. לשמור שבת, גם יפה מאוד. אני השם אלוקיכם, מצוין. אבל אלה שלושה דברים שנכנסו לאכסניה אחת, משלושה מקומות שונים. לא. חזל אומרים, רשי מביא את זה כאן, שאיש אמו ואביו תיראו, ביחד עם ואת שבתותיי תשמורו, זה אחד קשור אל השני. אם האבא יאמר לך, לחלל שבת, אל תשמע בקולו. למה? כי אני השם אלוקיכם. אני השם שלך, ואני גם השם של אבא שלך. ממילא, לאבא שלך אין רשות לצוות עליך דברים שהוא בעצמו אסור לו לעשות. אתה ואביך, זה לשון הגמרא, אתה ואביך חייבים בכבודי. כלומר, כתוב כאן ככה, איש אמו ואביו תיראו, אתה קודם כל תפחד מאבא שלך, תכבד אותו, תעריך אותו, תציית לו, הכל בסדר גמור. עכשיו, זה הכל בתנאי שאני יודע, הוא מבקש ממך לקנות לו קפה, ללכת למכולת, לסדר, להתארגן, או לקום בבוקר לתפילה וכדומה. אבל אם אבא שלך מבקש ממך דבר שהוא לא תואם את חוקי ההלכה, כתוב כאן לא לשמוע בקולו. לכאורה צריך להבין, אם הוא רשע, הוא אומר, בני, חלל שבת, אכול אוכל לא כשר, אז הוא לא עושה מעשה עמך, זה לא אביך, הוא מנותק. ההסבר הוא שהאבא לא רשע. אבא לא מתכוון, אבא לא מצווה את הבן במפגיע, תחלל שבת נקודה. יש דברים שאבא לא יודע. והבן צעיר ממנו, פותח יותר אוזניים, למד בישיבה וכל מיני כאלה דברים, אז הוא מעודכן יותר. לדוגמה, יש יהודי שגר בבני ברק, בצד המזרחי של העיר בני ברק. בצד המערבי יותר לכיוון פרדס קץ, יש באמצע בין שני החלקים האלה את כביש ז'בוטינסקי, כביש שמחבר בין פתח תקווה לתל אביב. הכביש הזה נקרא רשות הרבים, מכיוון שיש בו למעלה מ-600 אלף איש כל יום. אז הוא רשות הרבים מדאורייתא. עכשיו, האיש גר ברוב רבי עקיבא, ויש לו בית כנסת, שם איפה שהוא רגיל להתפלל, בצד השני, בפרדס קץ. והוא רוצה בבוקר ללכת לבית הכנסת, לקחת איתו את הסידור ואת החומש, והוא מבקש בני, אחרי בר מצווה, בחור ישיבה כבר הבן שלו, בני, קח לי את הסידור. הבן חושב שלהעביר את הסידור, מצד אחד של העיר, של הרחוב, לצד השני של הרחוב, זה איסור דאורייתא בדיוק כמו להדליק אש. אולי אפילו יותר חמור, כי הבערה לחלק יצאה. בכל אופן, ככה הבן סבור. והאבא לא מקבל את זה. תשמע, אנחנו, איפה שאנחנו גרנו בכפר הקטן הזה, איפה שזה היה בגרוזיה, באיראק, בהונגריה, ברומניה, זה לא חשוב. הם לא שמעו כזה דבר, רשות הרבים ורשות היחיד. הכל היה כפר קטן, מוקף גדר, לכל אחד היה כמה פרות או... ולקחו את הסידור לבית הכנסת. וכאן פתאום בא בן עם זמירות חדשות, רשות היחיד, רשות הרבים, לטלטל. מי איפה המציאו לך את הדברים האלה? אז האבא לא אומר לבן תחלל שבת, האבא אומר, בני, זה סידור שאני מתפלל בו כל החיים, בסידור הזה התפללתי שתיוולד, בסידור הזה התפללתי כל פעם כשהיית חולה, זה הסידור קדוש, תיקח אותו לבית הכנסת, הרגליים כואבות לי, הידיים כואבות לי, קשה לי לסחוב, קח אותו בשבילי, בשביל הקדוש ברוך הוא, למען השם. אז האבא ודאי לא רשע, נכון? אבל הבן יודע משהו קטן שהאבא לא יודע, שאסור לטלטל בשבת ברשות הרבים. אז האבא אומר לבן לחלל שבת, והבן מצווה לשמור את השבת. ועל זה נאמר, איש אבו ואביו תיראו, תכבד את אבא בכל מה שאתה יכול, אבל לא בתנאי שהוא אומר לך לעשות איסורי תורה, מפורשים. הוא לא יודע, הוא לא רוצה ללמוד, הוא אומר, אדוני, מה שלימדו אותי בבית שלי, אצל הורים שלי, הלוואי שאני אקיים, אני לא, אל תספר לי כאן דברים חדשים, זה זמירות חדשות. הלוואי שאנחנו נהיה דתיים כמו שהיינו דתיים בחוץ לארץ. הוא לא רוצה לשמוע. אז אתה אל תשמע בקולו. איך אל תשמע בקולו? לא יודע, תתחמק, תעבור דירה, תשאל את הרב מה לעשות. זה מה שכתוב כאן. אז העניין, הרעיון עקרונית הוא ברור. אבל אני חושב שיש כאן איזושהי בעיה לא חינוכית, לכאורה. עוד מעט נגלה לא רק שהיא לא חינוכית, אלא היא סופר חינוכית, היא זו שהקפיצה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, מעל כל העמים, במנטליות, בחוכמה, באכול, באכול. מה החוכמה כאן? מה קרה כאן? האבא מלמד את הבן שלו עצמאות. מאיפה אני יודע שאסור לי לשמוע בכל אבא שלי, כשהוא אומר לי לחלל שבת? תתפלו לשמוע, מאיפה אני יודע את זה? אבא שלי בעצמו אמר לי את זה. הוא שלח אותי לבית ספר, ואמר לי, כל מה שאומרים לך שמה המורים, זה נכון. וכשאני מראה לו מה כתוב, אומר, תשמע, אם כך כתוב בתורה, זה נכון. כלומר, אבא שלי מתגמד, מגמד את עצמו, והוא אומר לי, אל תשמע בקולי, אל תשמע בקולי, תשמע בקול הקדוש ברוך הוא, כי גם אני וגם אתה כפופים אליו. זה מעניק לילד עצמאות מחשבתית עצומה. הרי בסך הכל, בואו נתחיל לחשוב. ילדים גדלים בבית שההורים הם בשבילהם כמו אלוקים, הם לא יודעים כלום, תינוק פותח את העיניים, לא יודע כלום מהחיים שלו, אמא גוחנת עליו, מחליפה לו חיתול, מאכילה אותו, מטפלת בו, הופכת אותו מהבטן לגב, מהגב לבטן, היא בשבילו הכל. עכשיו, כשהאמא תגיד לו בגיל שנתיים, היא תשאיר לו שירי ערס, ותגיד לו ששתיים ועוד שתיים הם חמש, ושלוש ועוד שלוש הם שמונה, ואחד עשרה ועוד אחד עשרה הם 47, וכן הלאה והלאה והלאה, הילד יקבל את זה כאמת מוחלטת. כאמת מוחלטת. עכשיו, האבא לא אומר לו ככה, האבא אומר לו, בני היקר, אני כפוף למערכת מאוד מאוד גדולה ועוצמתית ואדירה ונורא, ואני לא יודע איך להסביר אותה, אולי משה רבנו ידע איך להסביר את זה. בינתיים אני קצת יותר מבוגר ממך, יש דברים שאני כבר למדתי ואתה עוד לא, שמע בקולי, אבל לא בקולי, אלא בכל מי שאני שומע בקולו. זה פי אלף יותר חזק, אולי בואו ננסה במקום לדבר כל כך הרבה, אביא דוגמה, דוגמה חיה ממני, עם הדוגמה הזו נוכל להבין מה זה נקרא שאבא אומר לבן שלו, לא תשמע בקולי, תשמע בקול צו אלוקי שאני שומע בקולו. בואו ננסה להסביר את זה עם סיפור. אני כבר סיפרתי אותו כאן פעם אחת בבמה הזו לפני הרבה שנים. פעם לפני הרבה שנים, ברוך השם, הייתי אב צעיר. ביתי הבכורה, הייתה ילדה בת 3 או בת 4, כבר היום היא סבתא ברוך השם. הייתה ילדה בת 3 או בת 4, חזרה יום אחד מהגן עם קוביה בתיק אוכל שלה. קוביה גדולה, יפה, צהובה. מה זה? שאלתי אותה כשהיא חזרה בצהריים, אני הבאתי אותה מהגן. חזרתי מהכהל, לקחתי אותו מהגן, פתחתי את התיק, לראות אם היא אכלה את האוכל שהיא קיבלה, ראיתי קוביה, מה זה? זה של הגן, לקחתי את זה, זה יפה, אני אוהבת את זה. רגע, אבל זה של הגננת, לא? היא לא יודע איך להסביר כן, אבל אמרתי, תשמעי, זה לא ככה, מה של הגננת צריך להישאר של הגננת, אי אפשר שאנשים יבואו ויקחו דברים, תראי. אם יבואו אנשים כאן מהשכנים, ויכנסו אלינו הביתה, ויקחו את הדובי שלך, הנה כאן, ואת הצעצועה, ואת המיטה שלך, ואת הפיג'מה שלך, הם ייקחו לך את כל הדברים. נכון? את לא רוצה. אז אם את לא רוצה שיקחו לך דברים, אז גם את אל תיקחי דברים למישהו אחר. דבר כל כך הגיוני, כל כך פשוט, הילדה הבינה, מיד, בלי אומר ודברים, לא אמרתי לה, לקחה את הקובייה בחזרה, הכניסה לתיק וסגרה את התיק. מחר אני אלך לגן, אני אחזיר את הקובייה. יפה מאוד. הבינה. הבינה שאתה לא לוקח משהו של מישהו אחר, מישהו אחר לא ייקח משהו שלך, שלי שלי, שלך שלך, זו מידה בינונית, מצוין. ממש הרגשתי את עצמי מחנך דגול, כמעט עוד מעט ילך לתת שיעורים והרצאות בנושא של חינוך ילדים, קורסים. אבל לא ארך הרבה זמן האשליה החמודה הזו. הגיע חופש פסח, ונוסעים הזוג הצעיר עם הילדים שלו אל ההורים שלי לקריית עתה, אז קראו לזה עוד כפר עתה. שם הם גרו, אנחנו גרנו בבני ברק. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, התרגש, הגיע הבן שלו עם הנכדה שלו, אז הוא קנה לה זוג אופניים, 3 גלגלים קטנים חמודים כאלה. ואני לימדתי אותה לדווש, להחזיק בקידון, בקיצור, אבא משועמם, הילדים נותנים לו תעסוקה. והלכנו ביחד לגן הציבורי. הגן הציבורי היה ממש ממש קרוב לבית של ההורים שלי, למי שמכיר את כפרת, ההורים שלי גרו ברחוב השומר, ליד בית ספר בית יעקב, וממש שם יש גן ציבורי גדול יפה. והילדה נסעה באופניים, לימדתי אותו, עשתה כמה סיבובים, אחר כך נמאס לה, השאירה את האופניים בפינה, והלכה לגליצ'ה, ומהגליצ'ה לנדנדות, ומהנדנדות לסולמת, הייתה שם כזה סולם לטפס עליו, וכל מיני מקומות, הלכה והלכה והלכה והלכה, ואנחנו זוג יושב בצד עם עוד עגלה, עם עוד תינוקת אחת בעגלה, ממש תינוקת בעגלת שכיבה, והם מפטפטים, אני יודע, אולי היה לי בטעות איזשהו ספר לימוד, לקרוא משהו על פרשת השבוע או משהו על פסח, לא יודע. בכל אופן, כעבור איזה רבע שעה 20 דקות, חוזרת הילדה, הגדולה יותר, ואומרת, אין לי את האופניים. מה זה אין לך? איפה שמת אותם? הנה שם, העירתה איפה שמה? קמתי גם אנוכי וגם אשתי, הלך לחפש, אולי היא לא חיפשה טוב. עשינו סיור יותר ארוך, סיור יותר יסודי, יותר בין העצים. לא צריך לחפש הרבה, מכיוון שגן ציבורי של כפר עטה הוא לא גדול כמו כל מזרח התיכון, והוא גם לא גדול כמו כל בני ברק. הוא משהו שמסיירים אותו ב-7-8 דקות. אין אופניים. עשינו סיבוב אחד מבפנים, סיבוב אחד מבחוץ, אין אופניים. לא אמרתי שגנבו, חס ושלום, אף אחד לא גונב. אולי מישהו עבר והוא חשב שזה של אף אחד, אז הוא לקח. ואז הילדה מגיעה אליי כמו איזה פילוסוף גאון, ואומרת לי, אבא, אתה אמרת לי לא מזמן שאם אני לא אקח בקוביות של הגן, אם אני לא אקח לאף אחד, אז אף אחד לא אקח לי. אז לא לקחתי לאף אחד, החזרתי. אז למה לקחו לי? תח, נוק אאוט. ואז אני הבנתי את מה שבתחילה לא הבנתי. אין כזה דבר אם אתה לא תגנוב, לא יגנבו לך. רבי ינקלה גנינסקי, זכר צדיק לברכה, מספר, הוא היה במחנה עצורים, במחנה עבודה, מחנה עובדי כפייה, בסיביר. כל הפולנים שברחו לרוסיה ולא היה להם תעודות, תעודות זהות, לקחו אותם לעבודה. ויש שם מחנה ענק עם מאות אנשים, יהודים וגויים. ברוסיה לא הבדילו. והוא אומר שתמיד היו גונבים אחד לשני, כל מיני דברים שהיו חסרים, השלמת ציוד קוראים לזה. בדרך כלל הגניבות התנקזו אצל היהודים, שומרי תורה ומצוות. למה? כי הם לא יגנבו. כשמישהו גונב למישהו אחר, אז הוא יודע שבלילה, בלילה כשישן, הגנב ישן, יגנבו לו בחזרה. כי זה שחסר לו, ילך לגנוב. אבל כשגונבים ליהודים, הם לא הולכים לגנוב. הם הולכים להתלונן במפקדה שזה נאבד להם, והם נותנים להם איזה עונש, או מקצצים להם קצת מהאוכל או משהו, ונותנים להם חדש, לא חשוב אם זה גרזן או מסור, או מה שחסר להם. הם מתלוננים, הם באים לבקש. בכל אופן, מה אני רוצה לומר? דווקא מאלה שלא גונבים, מהם גונבים הכי הרבה. ובפעתי השכונה יש איזה מקום שהוא ככה קצת מפוקפק, שוליים, ושם יש כמה עבריינים שלכל אחד מהם יש מכונית יוקרה, ואופנוע גדול, וגורמדים מזהב כאלה, צמידים מזהב, הכל יש להם. למה? כי הם גונבים. אז למה אתה, היא לא אמרה לי את כל זה, אבל אני קלטתי שאם אתה לא תגנוב, לא יגנבו ממך, הצחקת אותי. אתה תהיה הראשון שיגנבו ממך. אלא מה? מה שצריך הייתי להגיד לילדה אז, ולא אמרתי, היא שאלה, אבל אם אני לא גנבתי, אז למה גנבו ממני? אני הייתי צריך להגיד לה בהתחלה, אסור לקחת בלי רשות, בגלל שהשם לא מרשה. השם לא מרשה, כתוב בתורה שאסור לקחת. ואז כשמישהו ייקח לה, אז היא תשאל למה הוא לקח, אז אני אגיד לה שהוא לא יודע שהשם לא מורשה, הוא לא מפחד, הוא לא יודע שצריך לפחד מהשם, אני לא יודע, אבל זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלו. זה שאת מצייתת לקדוש ברוך הוא ואת לא גונבת, מצוין. זה שמישהו אחר לא מציית לתורה וכן גונב, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שלו. אנחנו ישרים, אנחנו בסדר. זה מה שהייתי צריך להגיד. עכשיו בואו נחזור בחזרה. כשאני בא אל הילדים הקטנים שלי בפקודה, לא חשוב אם אני עושה את זה באלימות, אל תגנוב, אני יעניש אותך, אני ארביץ לך, אני לא יודע מה אני אעשה אם אתה תגנוב. אני יודע שפעם אחת היה סיפור, בחור אחד, בחור בערך בן 17-18, הגיע לסמינר של ערכים מזמן, לפני 40 שנה. הוא אומר, אני חילוני מובהק. למה אני חילוני מובהק? כי אבא שלי דתי. וכל פעם כשראה שגנבתי משהו מהמקולת, מפה, משם, הוא העלים עין. אבא שלו לא דתי באמת, כזה רבן. אבא שלו ככה, מסורתי כזה, בא לבית הכנסת, פצח שם הגרעינים, הולך לפינה שם, אתם יודעים, איש טוב. אז כל פעם, גנבתי, יודע שאני גונב, אבל בסדר. פעם אחת, הוא גילה שאין להם את המצלמה בבית. חיפש, הוא מצא את זה בתיק שלי. סיפור היה לפני 40 שנה. אולי אפילו יותר, לפני 40 שנה מצלמה הייתה יקרה, לא מיליונים, אבל עלתה, נגיד במחירים של היום, 300, 400 שקל, 500 שקל, מצלמה פשוטה. איזה סקנדל הוא עשה לי, איזה עונש, אתה תגנוב אצלי בבית? הרביץ לו מכות רצח. זאת אומרת, ואז הוא אומר, קלטתי, שלגנוב מותר, אבל שאלה איפה? אז שאבא שלי לא יספר לי שהוא דתי, כי בתורה כתוב שאסור לגנוב באף מקום. לא חשוב. על כל פנים, זה בדיוק הדוגמה. ברגע שהאבא, את כל העוצמה שלו, מכניס בילד, אני יותר חזק ממך, אני יותר עוצמתי ממך, אני מצווה עליך. ואז האבא הוא גדול ושרירי, והילד הוא קצן, צפלון, דחליל כזה, אז הוא פוחד. אבל לא לעולם חוסן. אם הילד בן 16 עדיין פוחד מאבא שלו בן 37, בילד בן 20 לא פוחד מאבא שלו בן 40. בדרך כלל לנער בן 20 יש יותר כוח מלבן אדם בן 40, אלא אם כן האבא מתאמן כל הזמן והבן לא מתאמן. אבל בדרך כלל בחור בן 20, בחור כבר מגיע לצבא, לא פוחד מההורים שלו. פיזית. אלא מה, יכול להיות גם שאבא עשיר גדול, אז הוא לא ייתן לו את המפתחות של האוטו, אז יש לו יכול לסחוב עוד 5 שנים את ההפחדה. בכל אופן, ברגע שאני מתקפל, מותק שלי, אני כלום, אני בסך הכל גדלתי כמה, נולדתי כמה שנים לפניך, הספקתי לקרוא כמה שורות בתורה שאתה עדיין לא קראת, אני לא מספר לך מה אני אומר, אני מספר לך מה קראתי בספר, ואני מזמין אותך, בוא תקרא את זה איתי ביחד. עכשיו בואו נמשיך עם זה הלאה, עוד שלב. תראו, ילד, זה אני אמר, זה אני מתחיל ככה, אולי להקדים עוד הקדמה. זה שאנחנו לא אומרים לילדים שלנו, אנחנו אומרים לילדים שלנו, אל תשמע בקולי, אני לא מספיק עוצמתי בשביל שתשמע בקולי, אלא הקדוש ברוך הוא זה שאומר לי ואומר לך, זה בסדר, אני מסכים עם זה. אבל אולי נעשה את זה לילדים רק כשהם יהיו בני 20 או בני 30, כשהם כבר יהיו עצמאים וחזקים עם ביטחון עצמי, אבל כשהם קטנים, הם צריכים מישהו להישען עליו, הם צריכים מישהו שיהיה לו, שהוא יהיה סמכותי. שיהיה להם משהו גדול כזה, לסמוך עליו. הם לא יכולים, כשהם כל כך קטנים, לגלות שיש להם אבא רופס, אבא כזה חלשלוש. כי אז הם חסרי ישע בעצמם יהיו. אולי, מה אתם אומרים? ואני יכול להוכיח לכם שזה ככה. אוקיי, לא, יש לי סיפור, אבל לא נספר אותו. בכל אופן, בואו נוכיח לכם שזה לא נכון. למה זה לא נכון? ילד קטן, נגיד, בן 8, בן 9, חוזר מבית הספר, יש פתק כל יום שישי, מה למדנו השבוע, וההורים מתבקשים לחזור עם הילדים על הלימודים האלה. אז בדרך כלל ילמדים, לומדים, בכיתות הנמוכות, מלמדים את הילדים מסכת בבא מציע. כי זה נושא קל, פשוט, מובן. לך תתחיל למד אותם קודשים, מפגלים בחוצי מטיר, אם זה ירד מהמזבח או לא עלה למזבח, אם זה היה פסול בחוץ או פסול בפנים, פסול במחשוב, זה מסובך. אבל שניים מוחזים בתלית, זה דבר נורא פשוט. הנה, אתם רואים, שני ילדים מצאו קורקנט. אחד החזיק בגלגל האחורי ואחד החזיק בכידון. הוא אומר, זה שלי, לא נכון, זה שלי, לא נכון, זה שלי, לא נכון, זה שלי. שאלות פשוטות שילדים מבינים. לומדים בבא מציע. ושם יש סוגיה שהשאלה היא כזאת, מה קורה אם מצוות עשה מתנגשת עם מצוות לא תעשה? התנגשות. דוגמה, האבא, לא האבא, דוגמה, ילד, איש, לא ילד, איש, אחרי בר מצווה, ראה את החמור של השכנים, החבל, האפסר שקשור לדיר, נקרא, קרוע, תלוש, תלוי, מדלדל, והוא מטייל מחוץ לעיר, והוא מתקרב לכיוון בית הקברות. שם זה מסוכן, יש שם אבנים וטרשים, ומאחורי בית הקברות כבר יש יער, ויש שם זאבים, ואולי גם צבועים, ולך תדע מה. הדבר הכי פשוט הוא לקחת את החמור באפסר, לסחוב אותו בחזרה אל השכנים, שהוא ברח להם, אני מזהה אותו, לדפוק בדלת ולהגיד לשכן, בבקשה תקשור את החמור שלך עם חבל קצת יותר חזק. למעשה הזה קוראים השבת אבידה. כי תראה את חמור אחיך או את סיו נידחים, לא תוכל להתעלם מהם, השב תשיבם לאחיך, כך כתוב בתורה. יפה. אז אני ראיתי את החמור של השכנים, מוטלת עליי מצווה מהתורה, לא תוכל להתעלם. השב תשיבם לאחיך. החמור הולך ואני רודף אחריו, הוא לא בורח, אני משיג אותו, אבל מה אני אגיד לכם, וואו, הוא עבר את השער של בית הקברות. עכשיו אני חייב להוציא אותו משם, הוא ישבור את הרגליים בין המצבות. רק מה הבעיה, אני כהן, במקרה, אני לא כהן אבל, אני אומר רק את המשל, אני כהן, ולכהן כתוב בתורה, לא יתמה בעמיו, לנפש לא יתמה בעמיו, כהן אסור לו להתמה למתים. עכשיו, אם אני אלך לבית הקברות, ואני אקח את החמור, עשיתי מצוות השבת עבדה, ועבירה של לא להתאמה למתים. אז יש לי כאן התנגשות, לעשות את המצווה, או לא לעשות את המצווה. אם אני אעשה את המצווה, תיגרר גם עבירה. אם אני לא אעשה את המצווה, לא תהיה עבירה. אז השאלה, אם מצווה יותר חזקה, או עבירה יותר חזקה. הגמרא אומרת, לא מצווה ולא עבירה. שב ואל תעשה, זה הכי חזק. אם יש לך כאן איזה מקרה שהעבירה, שהעבירה תיגרם, לא על ידי שאתה עושה משהו, אני לוקח חזיר ונוגס בו, זה עבירה בפועל, אלא עבירה תיגרם על ידי שאתה יושב ולא עושה כלום, כמו במקרה הזה. אני מסתכל על החמור ולא קם לקחת אותו, לא עשיתי כלום, שב ואל תעשה. במקרה שההתנגשות היא בשב ואל תעשה, אז עדיף לשבת ולא לעשות. תישאר בניוטרל, בלי כלום. ממשיכה על הגמרא שואלת, מה יהיה אם כנגד העבירה להתאמה למתים יש שתי מצוות? איך קורה שיש שתי מצוות? אבא מקומה שלישית קורא לבן שלו, ינקלה, תראה, הנה החמור של השכנים. לך תחזיר להם אותו. אבא לא קלט, כי אם אני כהן, גם אבא שלי כהן. לכהן אסור להיכנס לבית הקברות. אבל אבא לא קלט שהחמור פניו מועדות לבית הקברות. אני עכשיו מוטלת עליי מצווה לכבד את אבא שלי וללכת להשיב את העבדה. ואני מגלה שהחמור חצה את הגבול והגיע לבית הקברות. עכשיו אני עומד על יד השער וקורא לו ושורק לפניו, והוא לא שומע, הוא אפילו לא מזיז את האוזניים הארוכות שלו, כלום. אם אני אכנס לבית הקברות ואני אקח את החמור ואני אחזיר אותו, קיימתי שתי מצוות, כיבוד אב ואם והשבת אבדה, אבל כנגד זה כהן אסור לו להתאמה למתים. אז השאלה היא, האם שתי מצוות דוחות עבירה אחת או לא? וגם כאן התשובה היא, שב ואל תעשה. אל תשמע בקול אבא שלך, ואל תתאמה למתים, ואל תחזיר עבדה. עד כאן זה בסדר. אז אם אנחנו היינו לומדים את זה בגיל 40, כשאבא שלי כבר בגיל 70, מתחיל כבר להיות קצת סיעודי, או בגיל 90, אז בסדר. אבל רבותיי, זה מלומד ילד בן 8. הוא צריך את אבא שלו, הוא לא יודע לנסוע באופניים בלי ידיים, הוא לא יודע כלום, הוא צריך את אבא שלו על כל צעד ושעל. עכשיו הוא יושב עם אבא שלו בשבת אחרי צהריים באבות ובנים, פותחים את הגמרא, והאבא מלמד אותו, בני אתה שומע? כאן כתוב בתורה, שאם יש לי איזושהי פקודה אליך, להחזיר עבדה או לא חשוב מה, אל תשמע בקולי. אז מקודם כשאמרנו על חילול שבת, אבא אומר לך חלל שבת אל תשמע, בסדר, כאן האבא לא אומר לו תחלל שבת, אבא אומר לו תחזיר עבדה, תעשה מצווה, הוא מסכן, צריך את החמור שלו, זאבים יאכלו את החמור, מה יהיה לו פרנסה מחר, הוא כל בוקר יוצא עם החמור, מעמיס עליו את כל העגלה, אם אני יודע, עם נפט או פחם או קרח, הוא מתפרנס מזה, זה, אני לא יודע מה, אל תעמוד על דם ריחה, מיליון עבירות, בן שלי, לך תחזיר, אל תשמע בקולי, תשמע בקול הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה לא חינוכי, זה מעניק לילד המון 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 עוצמה, המון ביטחון עצמי, המון עצמאות, לא יודע, המון לחשוב לבד. אבא שלי יכול לעזור לי קצת, אבל אבא שלי הוא לא הכל יכול. אבא שלי סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא הכל יכול, הוא שולח אותי, תסתכל מה כתוב בתורה, מה המעלה בדברים האלה? בקלות אני יכול לעקוף את אבא שלי. יש המון המון גדולי ישראל, ענקי רוח עצומים, שהם היו יותר גדולים מאבא שלהם, בהרבה, בחוכמה, בידע, ביראת שמיים, בהכל, והם כיבדו את אבא שלהם בהתבטלות מוחלטת. ממש, 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 כאילו התלמיד חכם הזה, הוא פיליפיני של אבא שלו. ואבא שלו יש פשוט. הרבה אנשים כאלה, מה קרה? מה קרה? איך זה יכול להיות? הרי בסך הכל, לעולם בן אדם לא יכול להוציא מעצמו יותר ממה שיש לו. הוא לא יכול. אז איך פתאום אבא קטן הוציא כזה בן גדול? אני אגיד לכם איך. האבא הוא בסך הכל מצייר תמרורים, חיצי ההכוונה. האבא לא יודע כלום החיים שלו, רק יודע לכתוב מילה אחת, אוניברסיטה, ולצייר חץ. הוא מראה שם, אוניברסיטה, אוניברסיטה. הוא מצייר לילד שלו חיצים. מגיל שבועיים עד גיל 18, חיצים, אוניברסיטה, אוניברסיטה. פתאום הבן הלך לאוניברסיטה, והוא נהיה רופא, דוקטור, פרופסור, פיזיקאי, כימיקאי, מתמטיקאי, איש מחשבים. אז האבא עשה את זה? האבא רק כתב חיצים. אבל למשל, אצל זאבים זה לא קורה. הזאב, הצעיר, לא יכול לעקוף את אבא שלו. כן, יכול להיות לשיניים טיפה יותר חזקות, אינטואיציה אחרת, אבל בתכלס, הזאבים יישארו זאבים. הזבובים של היום הם בדיוק אותם הזבובים של ששת ימי בראשית. לא התפתחו, לא גדלו, לא השתנו, לא הפכו להיות עצמאים, לא... אין מטאור אצל הזבובים. אין להם שם איזה איינשטיין או איזה גאון מבילנה. כלום, זבובים כולם, למה? כי כולם מרובעים באותה כמות. דרך אגב, זה לא רק אצל הזבובים. מישהו פעם הסביר, בסוגיה ארוכה של נדידת העמים, אז למה היהודים נדדו יותר מכל עם אחר? ולמה בכל מקום הם הצליחו יותר מכל עם אחר? למה כשהיהודים הפולנים, העניים, המרודים האלה הגיעו לאמריקה, הם התעשרו? אז יש לזה הרבה סיבות. סיבה אחת נורא פשוטה. הם לא תקועים במקום, הגויים, האנטישמים, לא מרשים להם להישאר תקוע במקום. הם מגרשים אותם. איפה שהם מצליחים, אז מקנים בהם, מתחילים לחפש להם, אז הם הולכים למקום אחר. במקום אחר עוצרים להם את כל המשרות הפנויות, אז הם מחפשים להיות עצמאיים. האילוצים עושים להם את זה. האילוצים מעיפים אותם קדימה. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, משנה מקום, משנה מזל. אם החיים זה על פי מזל, אז מי אמר לך שבמקום החדש יהיה יותר טוב? אם במקום הישן היה לך מזל, קפצה לך קוביה על 4, ואתה הולך למקום חדש, אולי במקום החדש יקפוץ לך על 2, למה אתה חושב שיקפוץ לך 5 או 6? היה לך מקודם 4, למה אתה בטוח שזה יקפוץ קדימה? אולי זה יקפוץ אחורנית? אין כזה דבר. אם אני משנה מקום, עם הניסיון שהיה לי בעבר, במקום החדש ודאי שאני יותר אצליח. יכול להיות שיהיה לי פחות פרנסה. יכול להיות שעד שאני אתמקם, עד שאני אסתדר, יהיה לי קר, לא יהיה לי פה. אבל את כל הכישלונות שעשיתי במקום הישן, אני לא אחזור עליהם. אני יהיה לי עכשיו בית יותר טוב, אישה יותר טובה, ילדים יותר טובים, הכל יותר טוב. עם זה גם ברגע שיש הכל, כל הרקע וכל המערכת מסביב עובדת נכון, והתקופה היא לא תקופה של מלחמה ורעב ואסונות, אז אין שום סיבה שגם התנאים הפיזיים לאט לאט ילכו וישתפרו. תמיד, 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 אם אנחנו הולכים קדימה, אנחנו בעצם פורצים עוד מסגרת. עוד, אנחנו מתחילים ללמוד, לא לחשוב מחוץ לקוביה, לחיות מחוץ לקוביה. זה מה שאבא שלי לימד אותי כשהייתי בן 5, כשהוא אמר לי, בני, אל תשמע בקולי, אל תשמע בקולי. למה? תשמעו. כשאני הייתי ילד, חיפשו איזה פרנסה ניתן לדור הבא. אז התחילו לחשוב, אולי רופא שיניים, כי אז התחילו להביא כל מיני אנשים מבוגרים, אחרי השואה, בעיות עם שיניים, ורופא שיניים הרוויחו הרבה כסף. נו, אז מה עושים? לוקחים אנשים, נערים מהתיכון, מתחילים ללמד אותם רופאי שיניים, אבל עד שהם גורמים תיכון, ועד שאחר כך ילכו לצבא, ועד שהם יחסיכו כסף להתחיל לקוחת מרפאות, בינתיים האנשים המוכשרים, שיש להם כסף, יש להם שיעורים פרטיים, כבר פתחו מרפאות לשיניים, כבר לא צריך אותם. אחר כך בינתיים אמרו, אולי נעשה קורס בנקוונות. מה זה נקוונות? לפני שהגיעו המחשבים, אז היו כרטיסים שמנקבים אותם, עושים חור מול חור, היה איזשהו חשבון, כמו מכונות חישוב נורא 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 משוכללות. אז כולם הלכו ללמוד נקוונות, אבל עד שאלה שלמדו נקוונות התחילו לקנות מכונות וכרטיסים, כבר המקצוע הזה היה מאויש. וכן הלאה והלאה בכל מיני דברים, אנחנו היום לא יכולים לדעת איזו פרנסה תהיה טובה בעוד 20 שנה. אנחנו יכולים ללמד ילדים היום את מה שאנחנו רואים שהיום הוא טוב. אבל מה שהיום הוא טוב, אז אנשים כבר תפסו אותו, לאט לאט תופסים אותו. הילד שלי יצטרך לחפש את זה בעוד 15 או 20 שנה. לכן הכי נכון הוא לתת לילד להיות בניוטרל. אתה לומד רק לימודים, להיות ראש פתוח. הכי נכון זה גמרא, בטח שהכי נכון זה גמרא. ואז אתה פתוח, אתה פשוט פתוח. מה אבא עושה? הוא אומר, אתם יודעים מה, בוא נתחיל עם לפני האבא שלי. אבא שפתח בהולנד משתלה קטנה של צבעונים, טוליפים, טוליפ. איפה הוא בוחר אותם בדיוק? על יד שם יש כנסייה. בכל יום ראשון, כל הדתיים, הנוצרים הדתיים, חוזרים מהכנסייה, עוברים ליד הדוכן של הפרחים שלו, וקונים פרחים, יש לו פרנסה. הבן גדל, אבא שלו לימד אותו איך זורים את הצבעונים, איך מטפלים בהם, באיזה שלב כותפים אותם, איך אורזים אותם, שמים אותם על הדוכן, מחכים ביום ראשון שכל הדתיים שחוזרים האדוקים, הנוצרים האדוקים, חוזרים לכנסייה, ימכרו אותם, יקנו אותם. יפה, האבא מת, הבן יושב על הכיסא של האבא. לאט לאט הציבור הזקן מת, הציבור הצעיר פחות מבקר בכנסייה, הפרנסה מתדלדלת. אותו דבר, יש איזה הונגרי אחד שיש לו מסעדת פועלים על יד אזור תעשייה. הבן שלו ממשיך לתגן חביתות, לעשות כמו שאבא שלו, אבל לאט לאט המפעלים השתנו, אין היום הרבה אנשים באזור התעשייה, פועלים שחורים, היום כולם הייטק, כולם במשרדים ממוזגים, אז הבן יושב במסעדה הדלילה של אבא שלו ומחכה לקליינטים. הבן הראשון יושב בדוכן של הפרחים שלו ומחכה לקליינטים, ומחכה 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 ומחכה, עד שלא ימות אחרון קונה הפרחים, ואפילו פרח אחד הוא לא יצליח למכור במשך חצי שנה, הוא לא יעזוב את המקום. אותו דבר המסעדה בהונגריה, עד שלא ימות אחרון האוכלים, ולא יהיה לו אפילו שניצל אחד בחודש למכור, הוא לא יעזוב את המקום. אצל יהודי זה לא ככה. אצל יהודי, ברגע שהעסק הזה הצליח, עוד היה מסגשג, יש לו כסף ביד, כבר גירשו אותו משם. עם הכסף הזה הוא הולך לעשות משהו אחר שצריך עכשיו, לא שיצטרכו בעוד 15 שנים. למה כל זה? בגלל שהוא לא בתוך מסגרת. כשאבא שלו עם הטוליפים, או אבא שלו עם המסעדה, זה המסעדה. אבא שלי אמר לי, מותק שלי, אני תקוע במסעדה, צא מזה, ברגע שזה מוצלח, לא כשזה מתחיל להיות דואך. כשזה מוצלח, תן, זינו קדימה. אתה הולך לעשות כאן חללית רב-שלבית. אתה יודע איזה חללית רב-שלבית? החללית אפה, לפני שהיא נופלת, עוד באוויר, עוד היא גבוהה, 60 קילומטר מגובה הארץ. תח, היא מעיפה עוד אחד. והוא גם כן מתחיל לדוח, כמה כוח יש לו. עבר עוד 60 קילומטר, מעיף את השלישי. מה הרוויח השלישי? כבר נמצא מעבר לכוח המשיכה. רק להמשיך להתקדם, זה מה שכאן כתוב. איש אמו ואביו תיראו, אבל עזוב, תעזוב את הפחד מאבא שלך, את שבתותיי תשמורו, כי אבא שלך פוחד ממני, אבא שלך, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, עם הסיפור הזה נתקדם הלאה. היה פעם, יהודים, אולי אתם לא יודעים, אז אצל האשכנזים נוהגים שקוראים על שם האבא רק אחרי שהוא נפטר. אצל הספרדים זה לא ככה, יש לי חבר, קוראים לו יחזקאל, יש לו 7 ילדים, יש לו בבית 7 נכדים, לכל בן יש בן, יחזקאל, אז הוא רואה, עולמך תראה בחייך, הוא נהנה מזה. אבל אצלנו זה לא ככה. עד שהאבא לא נפטר, לא קוראים על שמו. אז היה פעם סיפור, שאבא אחד נפטר, ממש שבועיים או 3 שבועות לפני ראש השנה, וממש איך כתוב שם, כשנולד בן זכר במשפחה, מתרפאת כל המשפחה, המשפחה נרפאת. זה רפואה. שבועיים אחרי שאבא נפטר, נולד את הנין הראשון של הסבא רבא הזה. נין הראשון. לסבא רבא קראו אליהו. הברית בראש השנה, נולד שבוע לפני ראש השנה, בראש השנה הברית. אז האבא של הבן, הנכד של הסבא רבא, התלבט. איך לקרוא לילד? לקרוא לילד על שם הסבא רבא אליהו, זה הנכד הראשון עכשיו שנולד, או לקרוא לו יצחק. היום זה ראש השנה, ראש השנה תוקעים בשופר, אילו של יצחק. שאלה מעניינת. אז הוא הלך לשאול את תרומת הדשן. תרומת הדשן זה אחד הראשונים, אחד הקדמונים. סיפר את הסיפור, סבא שלי נפטר, אבא שלי נורא היה רוצה שאני אקרא לנכד על שמו. אני גם הייתי רוצה, אני כיבדתי אותו, הערכתי אותו. אבל מצד שני, מתי יש לאנשים הזדמנות לעשות ברית בראש השנה? זה פעם ב-365 ימים. זה קורה נדיר. ובעזרת השם, יהיה לי עוד ילד, יש לי אחים שיהיו להם ילדים. את השם אליהו של הסבא, יהיה מי שיישא. אבל אני חושב שיצחק זה משהו גדול. ואבא שלי חושב שאם זה נולד כל כך קרוב אחרי שהסבא נפטר, אז זה חשוב. אז הוא הלך לרב תרומת הדשן. אתם יודעים מה שתרומת הדשן אמר? אתה ואביך חייבים בכבוד יצחק. אתה צריך לקרוא לסבא שלך, על שם הסבא שלך אליהו. אבל אבא שלך שרוצה שתכבד את אבא שלו, גם הוא צריך לכבד את יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא יותר אוניברסלי, יותר כללי. זה הרעיון שכתוב כאן. בואו נתחיל להיות, ממש כמו שאמרתי, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב על אלוקות, לחשוב על התורה שלו, לחשוב על המצוות שלו, לחשוב על החיובים שלנו אליו. רבותיי, זה נקרא לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו יכולים לחיות 30 מיליארד שנים ולא נספיק לדעת את כל התורה כולה. מישהו פעם אחד אמר שהוא רצה לעשות עבודה, על, ה, על, 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 על דרוש וחידוש של רבי עקיבא איגר, או על, על משהו אחר של רבי עקיבא איגר, אני לא זוכר. זה ספר קטן, אני יודע מה זה, 70-80 דפים, כן, היום יש אותו באותיות גדולות יותר, עם הערות למטה, אבל המקורי, משהו ספר 70-80 דפים, אומר, אני ישבתי על זה 3 שנים, ואני לא גמרתי, גמרנו באיזשהו שלב, החלטתי צריך להמשיך הלאה. 3 שנים עשיתי סיכומים והערות ומפתחות, וניסיתי להסביר אותו, כולו ספר אחד קטן, ברון הספרים, תאמינו לי, אפילו ברון הספרים הקטן שלי, שהוא לא מי יודע מה, דוחף באיזשהו מקום בין הספרים את הדרוש וחידוש. אם אני לא זוכר איפה שמתי אותו, אתם תחפשו 3 שעות עד שתמצאו אותו. ומה יש לי כבר בסך הכל בארון ספרים? אבל הוא קטן, נחבא אל הכלים, בן אדם השקיע בו 3 שנים ולא גמר, אומר, גמרנו, התייאשתי. מי זה היה? השרף מבריסק, למד את התויספס הראשון בבסרה, התויספס דיבור המתחיל לפיכך, למד 3/4 שנה. כמובן, עם כל המערי מקומס, עם כל מה שסביב, כל מקום ששולחים, למדו שם את הסוגיית, עם כל המערי מקומס שם, אם יש שם מזרבות, מה כתוב בזה הרמב״ם, ומה כתוב בקיצור, את הכל מסביב מסביב. אחרי 3/4 שנה, הוא אמר לתלמידים, רבותיי, עוד לא מצינו את הכל, אבל אין ברירה, צריך להמשיך. התורה היא גדולה. מה אבא שלי אומר לי? די, מספיק להיות נעול על עצמך, מה שאני אמרתי לך, מה שהחברים אמרו לך, מה שהשכנים אמרו לך, מה שזה אמר לך, די, 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 תשמע מה שהשם אמר לך. מה שהשם אמר לך, אתה יכול מהרגע הזה להתחיל לציית, ותמיד, תמיד, תמיד אתה תוכל לשמוע ווליום יותר גבוה ויותר גבוה. זה מה שכתוב כאן. איש אמו ואביו תיראו, בטח, בלי אבא שלך לא תגיע לאף מקום. אפילו לא היית מגיע לרעיון הזה שתבין שאפשר לעקוף אותו. כלום! כלום לא היית יודע בלי אבא שלך. אבל הנה, קיבלת אבא מצוין. איזה אבא? אבא שאומר לך, בני, אל תשמע בקולי. אני קראתי בתורה ואני מציית למה שכתוב בתורה. אל תציית לי, תציית למה שכתוב. אני אראה לך, כתוב, אני לא משקר אותך. אלא אם כן לא הבנתי נכון, תסביר לי. אני אשמח לשמוע שטעיתי. אבא לא אומר לילד, אני חכם, אני מצווה, אני בעל הבית, אני גוזר, אני שליט. אני כלום, אני מבוגר ממך, אני עבד של השם, אתה תהיה עבד של השם, יוולדו לך ילדים בעזרת השם, תגיד להם בדיוק את מה שאני אמרתי לך. וכך זה יוצא שכל דור הוא לא שכפול, הוא מקורי. אני אסביר לכם, אני אתן את זה עם משל. אני לוקח דף נייר, מצלם במכונת צילום. אני מוציא מהמצלמה את המכונה, מצלם עוד פעם. מוציא את מהדף את הצילום הזה ומצלם אותו. מצילום לצילום, מצילום לצילום, האיכות של התמונה תרד, נכון? יורדת לאט לאט. למה? כי צילום של צילום, שכפול של שכפול של שכפול של שכפול של שכפול, זה יורד. אבל אם אני לוקח למשל דיסק אונקי, שיש בו, נגיד את הספר שלי שיורים באגדות חז"ל, ואני מכניס אותו למחשב, מעתיק אותו למחשב, מהמחשב לדיסק אונקי אחר, מדיסק אונקי אחר למחשב, מהדיסק אונקי לעוד, אפילו אחרי 500 דיסק אונקי זה יישאר אורגינלי. למה? כי הוא לא משכפל את השכפול של השכפול של השכפול, אלא הוא לוקח את הקובץ המקורי, הוא סופר בדיוק כמה מילים יש כאן, כמה אותיות יש כאן, איך זה כתוב, את זה הוא לוקח, ואת זה הוא מעביר לדיסק הבא. מהדיסק הבא הוא שוב ייקח את האורגינל, ישים אותו במחשב. מהמחשב הוא ייקח את האורגינל, ישים שם. זה כמו שאני לוקח אבן, נותן לאיש אחד, תעביר את האבן לאיש שני, לאיש שלישי, אפילו 100 אנשים, האבן תישאר אותה אבן. כשאני אומר לבן שלי, אני אומר, הבן שלי יגיד לבן שלו, אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר, כל אני אומר הוא נהיה יותר קטן. כשאני אומר לבן שלי, תסתכל מה כתוב בתורה, והבן שלי אומר לבן שלו, תסתכל מה כתוב בתורה, כולם הולכים עם האורגינל הראשון, עם משה רבנו. פה זה כוח שאי אפשר לעצור. איש אמו ואביו תיראו, את שבתותיי תשמורו, אני השם. זה המסקנה. אז זה לא, התחלתי עם זה 3 דברים נפרדים. מה פתאום? אני השם זה הבומבה החזקה של העסק, וזה מה שיעיף מדור לדור אותנו יותר קדימה, יותר לאהוב את השם, יותר להיות חכמים, יותר מוצלחים, הכל, 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 רק אם נזכור דבר אחד, אבא שלי אמר לי, מה שאבא שלו אמר לו, מה שסבא שלו אמר לו, עד משה רבנו, שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל